הנושא של השיחה הערב, קראתי לה אהבה עגולה, או שם נוסף, חידוש הברית. חידוש הברית. אנחנו בשבועות, עומדים. תראו איזה יופי זה, שבסך הכל אחרי כמה שעות, לא ארוכות. היום אנחנו שבת, התחלנו בחמישי, בטח לחלק זה נראה נצח, נכון? אבל זה כלום, מה זה חמישי, שישי, שבת, כלום. כמה מהר משהו בנו כבר אחרת. נורא מעניין להסתכל על זה. אולי רוב מה שנשים לב אליו זה מה מקולקל, או מה לא תקין, או מה לא עובד לנו כמו שאנחנו היינו רוצים שיעבוד או שיקרה. אבל תסתכלו רגע מסביב. מה קורה עכשיו, ברגע זה, באולם הזה, כמעט 100 אנשים יושבים, ומשהו באווירה, אחר לגמרי מאיך שהתחלנו לפני כלום זמן. וכל אחת כאן, וכל אחד כאן, באמת, אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד. כל אחד בו עבר את מסע הגיבור, מסע הגיבורה שלו או שלה. זה לא מובן מאליו. ואחד הדברים שאולי נחשפים לנו, אולי חלקים מהם נחשפים לנו, זה ההבדל, למשל, בין מה שאנחנו חושבים על החיים ובין מה שהחיים חושבים עלינו, בין מה שקורה בפועל, נכון? בין הסרטים, הסיפורים, התרחישים, העניינים שלנו, ובין מה שקורה ממש, באופן ממשי. וחלק ממה שקורה יכול ממש ממש להפתיע אותנו. ולפעמים מה שקורה זה דווקא הדברים הקטנטנים האלה שפתאום נוגעים בנו ממש עמוק. פתאום שמנו לב לאיזה מין יופי כזה שיש בשעת הבוקר עם הפרחים הסגולים האלה של הסיגלון שכבר נשרו והם יצרו מין מרבד כזה. ומשהו בכלום הזה, כביכול הכלום הזה, פתאום יכול לפרוט על איזה מיתר עמוק עמוק. נכון? קרה לכם? האור שנשבר בצורה מיוחדת אחר הצהריים, פתאום רוח, כל כך לא מובן מאליו. ראיתי ככה, ראיתי והלב שלי התרחב, שבמשך היום נשים הולכים בנחת מתחת לעצים הגדולים. העצים האלה ראו כל כך הרבה מתרגלים ומתרגלות פה. לא רק ראו, הם חובקו על ידי, טופסו על ידי כל כך הרבה. משהו בתנועה הזאת שלנו, כבני אדם, על האדמה, אנחנו כמו ציר כזה שמחבר בין האדמה לשמיים, ליד העצים, בשקט, דברים מתחילים להיחשף, להתבהר לנו, מה שנחשף מתחיל להתבהר עוד יותר. וחלק ממה שמתבהר לנו אולי, זה לראות את כמה איכויות כמו יופי חשובות לנו בחיים. כמה איכויות כמו עדינות חשובות לנו, משמעותיות לנו. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו הרבה מהזמן, שלא לומר רוב הזמן, עסוקים, 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 עסוקים. המיינד חופר, 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 חופר. ופתאום רגע אחד של חסד, הרמנו את העיניים לראות איפה אנחנו, וזה כזה וואו, נכון? וואו מומנט כזה. לרגע אחד, כל המבנה הזה של אני עסוק עם החיים שלי ומה להחליט ומה לעשות, קרס אל תוך משהו אחר, או בוא נגיד משהו אחר נחשף שם. היכולת שלנו לראות יופי, להינגע מיופי. והרבה פעמים זה קשור למה שאנחנו קוראים לו טבע. זה לא חייב להיות, זה לא תמיד ככה. אפשר לראות יופי בכל מקום, בטח. אבל משהו בחיבור שלנו למה שנקרא טבע, איכשהו מפעים אותנו יותר בקלות. נכון? שזה רק אצלי ככה. תרימו יד אם גם אצלכם, אני לא ארגיש לבד. פרופו להרגיש לבד. כשהבודה לימד את הרבה מאוד צורות המדיטציה שלו, ונתן במשך 40 שנה לימוד שמכוון לכל מיני סוגים של אנשים ולכל מיני סוגי דרכים בתוכנו, אנו, אז הוא לימד את מה שאנחנו קוראים לו ויפאסנה, לא בשם הזה, את היכולת שלנו כבני אדם להתבונן פנימה, להבין, לראות ולדעת, לראות ולדעת. הידיעה הזאת היא ידיעה שמשחררת, והיא קשורה באופן מאוד הדוק לראייה. גם לראייה הפיזית, אבל בעיקר לראייה המנטלית, הפנימית. האופן שבו אנחנו רואים, משקיפים על עצמנו, על אנשים אחרים, על העולם. וכולכם עברתם פה את המסע הזה כבר בקצת קצת זמן הזה שלנו, כאן יחד. היכולת שלנו להיות עם הנשימה אפילו לרגע אחד, בלי להיות תגובתיים שם, רק להצטרף אליה, להיות ככה במין לרגע אחד קצר ומשמעותי כמו הנצח. לא להיות זה שעושה, אלא זה שאולי מונשם על ידי הנשימה, אולי אפילו הזה נעלם שם ונשארת רק נשימה. או רק גוף. בלי תגובתיות, תחושות גוף, עם הבנה צלולה של מה זה אומר, כל פעם עוד טפח ועוד טפחיים נחשפים לנו כאן. דרך מאוד מאוד חשובה, עמוקה, משחררת. ויחד איתה, מה שנקרא הכנף השנייה של הציפור, מגיעות כל אותן האיכויות שאנחנו ככה במסורת שמים אותן תחת הכותרת של איכויות הלב. כל מה שמאפשר לנו ולאחרים, כן, לצמוח את מלוא הפוטנציאל הלבבי שלנו. אז בטיצ'ינג המקורי מדובר על הקדום, כן, על ארבע איכויות קלאסיות, כן, על אהבה או ידידות או רצון טוב. או kindness. אהבה זה מילה טעונה, אז תשתמשו, תבחרו את אחת האלטרנטיבות שלה, אבל באמת המילה המדויקת יותר זאת ידידות, טוב לב. מדובר על חמלה. היכולת שלנו להינגע על ידי כאב או סבל של מישהו אחר, ולא להיות מטולטלים שם, אבל כן להינגע, זאת אומנות. ובשונה מרחמים, ששם אנחנו כמו, אפשר לומר, מסתכלים מלמעלה לפעמים, על זה שאנחנו מרחמים או מרחמות עליו, או בתוך הרחמים יכולה להיות גם התנועה של הקיבוץ, הדחייה, העוינות הקטנה כלפי מה שאנחנו רואים. אז בחמלה אנחנו מסתכלים ומסתכלות על השני או על עצמנו, בגובה העיניים. זה לא רחמים עצמיים או רחמים על האחר, זאת חמלה. חמלה זה אחד המשפטים היפים, ציטוטים היפים על חמלה הזו. זה הרטט של הלב כתוצאה ממפגש עם כאב של מישהו. זה כמו מין ניגון כזה, כמו שמיתר מנגן שפורטים עליו. זה עושה לנו משהו בפנים. זה משנה אותנו. מדובר על חמלה אמיצה הרבה פעמים, משום שיש לנו מחשבה שחמלה זה יכול להיות דבר מסוכן. המחשבה מספרת לנו שאם נפגוש כאב של מישהו אחר, אפילו את הכאב של עצמנו, נשקע יחד איתו, נטבע יחד איתו, זה יציף אותנו. הרבה פעמים משתמשים בדימויים של מים, זה מעניין. אולי כי אנחנו 70% מים, נכון? מתחברים לדימויים האלה. מים, אנחנו מוצפים. גם כשאנחנו מדברים על רגשות, אנחנו יכולים לדבר באופן הזה של הצפה או מוצפות, או ויסות, כן? ויסות רגשי, כאילו יש פה איזה שסתום שצריך. אבל כשמדברים על ארבע איכויות הלב, ותכף אני אומר את השתיים הנוספות, לא מדובר רק על רגש, לא באהבה ולא בחמלה, ולא באיכות השלישית, שהיא האיכות של השמחה, פלא ופלא, שמחה, בודהיזם זה דבר שמח. הלימוד מדבר על שמחה כאיכות שהיא מבשילה את הלב והתודעה למקסימום שלהם. האיכויות האלה קיבלו את הכותרת immeasurable, הן אינסופיות. והן הופכות אותנו לאינסופיות או לאינסופיים, כשהן מתפתחות בנו. אין גבול לאן שאפשר לגדול, להעמיק. אז גם האהבה, גם החמלה, גם השמחה, ואולי עם הרביעית יותר קל לראות שהן לא רק רגש, הרביעית היא האיכות של האיזון הפנימי העמוק, אקוונימיטי באנגלית, איזון נפשי עמוק, בשונה מאולי אדישות, כן? שבאדישות יש את הסגירות, ואולי אפילו טיפה תינה או הדיפה או עוינות, פה יש איכות של פתיחה, וכל האיכויות מעובבות זו בזו. בתוך האיזון הפנימי העמוק יש את הידידות, ויכולה להיות את החמלה. והשמחה חשובה, מדובר על שמחה בשמחת הזולת, או שמחה והערכה, appreciative joy. זה לימוד מאוד עמוק ומעניין וחשוב, וטוב טוב טוב להכיר אותו. וארבעת האיכויות האלה הן לא רק רגש, בכלל, מדובר על states of mind. גם אם אנחנו לא בהכרח נרגיש נעים לקום בלילה לילד שחולה, לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה, זה אקט של אהבה. זה אקט של טוב לב. זה לא יהיה נעים במיוחד, זה לא כיף במיוחד, זה לא רגע שימלא אותנו התעלות נפש, נשמע את הילד עוד פעם בוכה, אוף. לא מאמין, עוד פעם צריך לקור. כן. והעשייה הזאת היא ביטוי של אהבה, והיא תרגול של אהבה. כל האיכויות האלה, כמו הרבה דברים אחרים בלימוד של הבודה, הם גם פרי, הן גם פרי וגם תרגול. אז כשאנחנו יודעים את זה ויודעות את זה עכשיו, חשוב גם לדעת לשים לב אליהן כשהן מתפתחות בנו. חשובה תשומת הלב שלנו אליהן. וחשוב לבדוק מה שלום הלב שלי עכשיו, מה קורה לתודעה שלי עכשיו. יונתן דיבר אתמול על היום בבוקר על האורחים שמגיעים לבקר בתודעה, אורחים שגונבים אותנו מהחיים שלנו, מהתרגול שלנו, תכל'ס אותו דבר, כבר שמתם לב אולי? המיתוס הזה של החיים האמיתיים, זה כאן ועכשיו. איפה עוד הם יכולים להיות, כאילו, בדמיון שלנו? מה אמיתי בללכת כל בוקר למשרד ולחזור ממנו? מה עושה את זה אמיתי ואת הלשבת ולהתבונן פחות אמיתי? אז אנחנו בכל רגע ורגע בעצם מוזמנות ומוזמנים לפגוש את עצמנו כמו שאנחנו, וגם להפעיל את יכולת ההבחנה שלנו. לראות מה קורה בי עכשיו, ומה יהיה טוב, מה יזין אותי, מה יזין את הלב שלי, מה יהיה טוב לפתח, מה יהיה טוב לטפח עכשיו, מה עוד קצת חסר. קראתם את הסיפור שאינו נגמר? יצא לכם ספר נפלא של מיכאל אנדה. כתב את ג'ים ונהג הקטר, מעריצה גדולה של ג'ים ונהג הקטר. אמרתם אותו? לא? כן? יש. לא. כדאי לכם. בסיפור שאינו נגמר, עשו מזה גם סרט, אולי שוב, כן. יש שם סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, הבנייה מקסימה של מציאות שמתערבבת עם עוד מציאות ועם עוד מציאות. ויש שם מין סיפור הרפתקאה כזאת של ארץ שנמצאת בסכנה. ארץ ענקית שנמצאת בסכנה. ובעצם איך מתבטאת הסכנה? חלקים שלמים מהארץ הזאת נעלמים. זוכרים? אתכם להיזכר? הם נעלמים. פתאום מין הלא חלום, הריק, משתלט ומדבק ומדביק. ויש מסע שלם של לעשות את הדבר שצריך לעשות אותו מול התנועה הפנימית הזאת של הכיפאון, של הריק. אנחנו מסתכלים על זה כעל מיתוס ועל משהו שחי בנו כבני אדם, לא רק כסיפור אגדה. החלקים האלה שהולכים ונעלמים, הולכים ונכחדים, בקצב מסחרר, מפחיד. ואם אנחנו רגע מפנים את המבט, מה שאנחנו עושים פה, כל הזמן, בתרגול, בלימוד, ברגעי החיים שלנו כאן בתוך ריטריט, במעבדה המופלאה הזאת, בקייטנה המשוגעת הזאת, שכל כולה בנויה כדי לאפשר לכל אחת ואחד פה את הפגישה עם עצמכם, עם מי שאתם חושבים שאתם, ואז לגלות אולי לאט לאט, טפח אחר טפח את מי שאתם באמת, מסע חיים כזה. אז במהלך המפגש הזה, יכול להיות שהרבה ממה שנגלה, או לפחות ממה שיטלטל אותנו, זה מפגש עם החלקים הצחיחים כאלה, האלה, עם המדבריות שבתוכנו, עם תהליך המדבור. יש ממש פועל כזה, מדבור. Desertation. והזמנה היא להפנות kind eyes. קודם כל להסתכל על זה, קודם כל לראות את זה, קודם כל לדעת. ואז להפנות את מלוא החמלה שלנו, את מלוא טוב הלב שלנו לחלקים האלה בתוכנו, שהם יכולים להיות מאוד מכאיבים בניתוק שלהם. מאוד מכאיבים. בהשפעה שלהם עלינו. ובמהלך הימים דיברנו איתכם הרבה מאוד מילים כאלה של טוב, של איך לפנות פנימה, ומה לעשות כשאנחנו פונים פנימה, ואיך לעשות. דיברנו על ההתבוננות הבהירה שחושפת רגע אחרי רגע את מה שמתרחש, ודיברנו על איך לפגוש את מה שאנחנו פוגשים, נכון? איך לפגוש? בוחן פתע. בעיניים יחפות, בעיניים טובות. יופי, איך עוד? בסקרנות. איך עוד? בחמלה. איך עוד? בידידות. בלי שיפוטיות. הקשבת, כן, יופי, מעולה. אז לפחות האגף הזה הקשיב, מאחורה לא יודעת. ומעבר להקשבה, הצלחתם ליישם חלק מזה לפחות? היה לכם רגע או כמה רגעים של משהו אחר, שהפניתם אחרת את המבט פנימה? כן, יופי, יופי. זאת עשייה מאוד מאוד חשובה בעולם, להתחיל להסתובב פנימה אל תוך החלקים שבדרך כלל אנחנו מעדיפים להכחיד אותם. או לפחות אם אנחנו לא נכחיד אותם באופן אקטיבי, אנחנו נעדיף לא לראות אותם בכלל, מין לזרוק אותם מחוץ לגדר. כן? חלקים שבתוכנו שאנחנו אולי פחות אוהבים, אולי חוסר ביטחון, זאת ארץ בתוכנו. ואנחנו מוצאים את עצמנו במהלך היום, הולכים וכמו מלקטים, מלקטים כל מיני ג'סטות שיספרו לנו שאנחנו בסדר. כולנו רוצים להשתייך, כולנו רוצים להיות בסדר, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, חייכו אליי, לא חייכו אליי. מה זה אומר? אם חייכתי ומישהו לא חייך בחזרה, וואי, זה נורא כואב. ואז יכול להיות סרט שלם אחר הצהריים של למה היא לא חייכה אליי בחזרה שחייכתי, וכל אותו זמן יכול להיות שההיא שחייכתי אליה ולא חייכה, פשוט לא ראתה, הייתה בלי משקפיים, או הייתה עסוקה במשהו אחר, או בדיוק זיכרון נורא כואב עליו. מה הקשר לנו? לא קשור. אבל משהו בנו מפרש את זה ככה, וזה יכול להיות מאוד מאוד מכאיב. מוכר? לא מודים? מודים. יופי, זה אנושי. ואנחנו יכול להיות לא אוהבים לראות את החלק הזה של החוסר ביטחון בתוכנו, ואנחנו הודפים, 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 לא רוצים לראות אותו. או, גרוע מזה, מתחילים לשפוט אותו. ואז מתחילים לסנוע את עצמנו על השיפוט ולשפוט את עצמנו על השיפוט, ווואו, נכנסנו לתוך לופ של מדבור. הפיכת חלקים דשנים ופוריים בתוכנו למדבר. שימו לב לתהליך הזה. שימו לב אליו. אפשר להגיד עליו המון 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 דברים. אפשר לומר שבמהות שלו הוא בעצם סוג של שליח תמים שמנסה להציל אותנו ממשהו. אם אני רק ארד על עצמי מספיק, אז סוף כל סוף אני אשתפר. אני אצליח, אני אעבור מעבר לזה. לא יהיה אכפת לי כבר מה אומרים עליי. אם אני יהיה מספיק נוקשה עם עצמי, מספיק קשוח עם עצמי, אז יש לי פה חבר שבא לעזור. אז אני אגיע לאן שאני רוצה להגיע. ואני רוצה להזמין אותנו, את כולנו, לשים לב לאופן שבו אנחנו מדברים עם עצמנו, ולתהליך שקורה שם, לסוג, לטון של הדיבור, למוזיקה הפנימית הזאת. ובסיפור שאינו נגמר מדובר על ארץ אחרת. ואם אנחנו לוקחים את זה לארץ הפנימית שבתוכנו, אנחנו נרצה לשאול את השאלה, מה צריך לעשות עכשיו כדי להפוך את המדבר הזה לשדה או לגן פורח? מה חסר ומה עודף? אלה שאלות שהבודה עודד אותנו לשאול. שאלות של חקירה, לא מתוך חפירה, אלא מתוך הבנה עמוקה, מתוך ראייה בהירה, שעכשיו מזמינה את איכויות הלב פנימה. מה חסר ומה עודף? מה בהתנהלות שלי ממדבר אותי? אם אפשר להפוך את זה לפועל ממש, כן, כזה. הופך חלקים בלי מדבר. ומה מחיה אותי? לא פחות חשוב לשאול, מה נוגע בי? מה מחיה את הלב שלי? מה פותח את הלב? מה פותח לי את התודעה? מה מזכיר לי את העומק והיופי שאני, שכולם, שהעולם? לפני כמה חודשים, ממש מעט דווקא, נראה לי אולי חודשיים, שלושה, זכיתי. הייתי באיזה חבל ארץ של העולם, ממש רחוק ונידח, איזשהו אי בפיליפינים. ואחד האנשים שם לקח אותנו בלילה על סירה קטנה לראות גחליליות. מי אף פעם לא ראה גחליליות? תרימו, תרימו עדיין. אף פעם, אף פעם, זאת אומרת, לא בתמונות, באמת. אוקיי. מי ראה 2-3 גחליליות? אוקיי. מי ראה עדר של גחליליות פעם? יש. אז אתם יודעים מה זה. גחליליות אוהבות מים, הן אוהבות חושך, והן אוהבות את הלילה, והן הכי 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 בעולם אוהבות עצים להתחבא בהם. ואז שיורד החושך, ושהירח חסר, כמו בימים האלה, ממש איך שהאור מתחיל לדאוך, הן מתחילות להבהב. ומסתבר שגחליליות מהבהבות לפי חוקיות נסתרת, שהן הרבה 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 ביחד, יש להן איזושהי דרך, איזושהי שפה לתקשר זו עם זו, והן מהבהבות בקצב. זאת אומרת, יש גל של הבהוב שחולף בעץ. תחשבו על מאות, אולי אלפים של היצורים הקטנים האלה, שהם אגב חיים רק 3 שבועות כגחלילית, רוב הזמן הם זחל, גולם, משהו אחר. בתוך צ'יק צ'אק הם לומדות את הטריק הזה, ממש מסובך. גל שלם של אור צל, אור צל, אור צל, אור חושך, אור חושך, אור חושך. עד שכל עץ נדלק והעצים ליד נדלקים, נדלקים ונכבים, נדלקים ונכבים, וכבר אנחנו לא בטוחים אם זה גחלילית או כוכבים או מה קורה כאן ואיפה השמיים ואיפה המים, וכמה רגעים ארוכים של יופי צרוף. Can you imagine that? אתם יכולים לדמיין את התמונה הזאת. זה קיים. זה קיים בחלקים רחוקים של העולם. אצלנו בארץ זה כבר לא קיים. זה קיים בחלקים רחוקים של העולם, ששם יש את התנאים שזה יהיה קיים. ופעם אצלנו בארץ זה גם היה קיים. וגם אצלנו בארץ היו קיימים עוד דברים. נכון? אם נפתח את התנ"ך, דובים, אריות, היו פה כל מיני צורים מי בכלל חושב שהם היו פה פעם. ומבט כזה גלובלי על מה שקורה בעולם בעצם חושף אותנו לידיעה שכל מיני חלקים של יופי ושל עומק הולכים ונכחדים. הולכים ונכחדים. גם בפיליפינים, כן, זה די נדיר כבר. והאנשים ששומרים על זה דווקא, זה אנשים מאוד צעירים, שזה מאוד מאוד חשוב להם. והם לא מרשים לבוא עם אורות, או הם מבקשים לחבות טלפונים, ומחבים את המנוע של הסירה, או שהסירה היא רק סירת חתירה. אבל זה מין מאבק גדול כזה, אתם יודעים, כמו בכל מקום, מול כל מיני אינטרסים אחרים. ואם אנחנו רגע נקביל את הארץ הזאת, פנים וחוץ, את מצב הארץ בפנים למצב הארץ בחוץ, ואת העולם בחוץ לעולם בפנים, אנחנו נראה שאותן התנועות קורות גם בחוץ וגם בפנים. גם בפנים וגם בחוץ. כשזה קורה בתוכנו פנימה, we freak out. אנחנו פוגשים את התנועות הלא מיטיבות בתוכנו, את הטינה, את השתלטנות, אולי את הכעס, אולי את הביקורת העצמית. וכל התאים שלנו צורכים, די, 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 עד כאן. איזה בן אדם נורא אני. אני חייב לעשות עם זה משהו. אולי אני אבוא לריטריט. יתקנו אותי שם. ובעצם מה שקורה בריטריט זה שאנחנו מגיעים ומלמדים אותנו להיות עם הדברים בדיוק כמו שאמרתם, נכון? להסתכל על הדברים אחרת. ולאט לאט משהו בתנועה של אני חייב לשנות את זה באופן מסוים הולך ונרגע. ומשהו אחר, נוף אחר מתחיל להסתרר בתוכנו. אנחנו מתחילים ללמוד משהו חדש, רדיקלית, איך לגשת לכל אותן הארצות הפנימיות האלה, שכבר לא הרבה צומח שם. ואנחנו לומדים מחדש, אולי דברים שפעם ידענו ושכחנו, של איך להתנהג שם, בארץ הזאת, כדי להפוך אותה שוב לגן עדן. מבט על העולם, מה שנקרא העולם בחוץ, מגלה לנו שהתנועה היא אותה תנועה. הבודה דיבר על שלוש תנועות עיקריות שליליות בתוכנו. התנועה של החמדנות, התנועה של העטינה או העדיפה, והתנועה של הבורות, הבלבול, התעתוע, שבעצם שתי התנועות הראשונות נובעות ממנה. כשאנחנו מבולבלים, מתועתעים, תכלס שטופי מוח, שמספרים לנו שהאושר שלנו, השמחה שלנו, תלויים במה שנשיג, במה שנצרוך. כל עולם הפרסום בנוי על זה. שאם רק נקנה את זה, או רק נאכל את זה, או רק נשתה את זה, נקפוץ באוויר כמו האנשים הצעירים שם מהפרסומות, שעברו גם הם אגב פוטושופ. הם לא אנשים אמיתיים. ומשהו בנו, המסרים האלה הולכים ומחלחלים יותר ויותר, ומשהו בנו משתכנע. והמשהו זה שמשתכנע, ממילא קיים המבנה שלו שם, המבנה של ה... אם רק יהיה לי יותר מזה, אז אני אהיה מאושר. אם רק יהיה לי פחות מזה, אז אני אהיה מאושרת. זאת היא תנועה תמימה. היא תנועה טבעית, אבל היא לא מיטיבה איתנו. ודי, באופן טרגי, מהר, אנחנו הופכים להיות מה שקרישנמורטי קרא לו second hand people. אנשים יד שנייה. נורא בקלות, יותר מדי בקלות, קל להשפיע עליהם. לא רק בפרסומות, גם בפוליטיקה. מסרים שאנחנו מקבלים במה שנקרא חינוך. ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באמצע החיים, או בתחילת החיים, או בסוף החיים, עם משבר מאוד עמוק, מין בלבול גדול, סבל גדול. אנחנו יכולים לראות את המספרים הולכים ועולים בכל הארצות, לא רק במערב היום, של אובדן דרך, של ייאוש, של תחושת ניתוק, חוסר שייכות, בלבול גדול. מה אני עושה פה בחיים האלה? חוסר משמעות, אובדן משמעות. חלקים גדולים מהנפש שלנו, מהארץ שלנו בפנים, הולכים וכמלים, הולכים ומתייבשים. וזה קשור קשר הדוק לתנועה הפנימית הזאת, שמשוכנעת שאם רק יהיה לי יותר ממשהו או פחות ממשהו, אני אהיה מאושר, אני אהיה מאושרת. אז כמו שאמרתי, היא תנועה טבעית ומאוד לא מיטיבה, ומשהו בתרגול מזמין אותנו למבט אחר, אמיץ, עמוק, רדיקלי. מבט שמסכים להסתכל נכוחה על העולם ועל עצמנו. עכשיו, אתם יודעים, הדואליות הזאת של העולם בפנים, העולם בחוץ, מה היא? מה ההבדל? אם אנחנו 70% מים, אגב, ויש בנו את כל האלמנטים, וכבר בזמן ההיפים דיברו על זה שאנחנו עשויים מסטארדאסט, תגגלו על זה, זה נורא נחמד. כל היסודות בגוף שלנו בנויים מהעולם. הנשימה הזאת שאנחנו קוראים לה הנשימה שלי, מאיפה היא הגיעה? אם לא מהחלל המשותף, היא הייתה קודם רגע אצל מישהו אחר. לפני זה היא הייתה אצל איזה עץ גדול שהסכים לנשוף עלינו קצת מהחמצן שהוא יודע לעשות. ובתמורה שאף אליו את ה-CO2 שאנחנו יודעים לעשות כל כך יפה, יותר מדי יפה. ויש מין התאבות גומלין כזאת כל הזמן, מתוך העולם. אבל משהו בנו אומר לו, אני כאן, העולם שם, ויש גבול בינינו. מה הגבול? האור שלנו? כאילו, אם יש עולם בפנים ויש עולם בחוץ, אז מה הגבול ומי אנחנו? ואיפה אנחנו? אנחנו הגבול בין העולם בפנים לעולם בחוץ? תחשבו על זה רגע. אני רוצה לקרוא חלק מנאום שמיוחס לצ'יף סיאטל, שהיה מנהיג אינדיאני שדיבר ב-1854 בפני אחד הנשיאים של ארצות הברית, נשיא פירס, מול נציגי הממשל האמריקאי שבאו באיזושהי דרישה לקנות את האדמות שלו, של השבט שלו, דואמיש. הנאום הזה עבר כל מיני שכתובים וככה, אבל המילים שלו הן רלוונטיות. רלוונטיות עד היום. אני רוצה לקרוא לנו את המילים האלה. הצ'יף הגדול מוושינגטון שולח את בקשתו לקנות את אדמתנו. הצ'יף הגדול גם שולח מילות ידידות ורצון טוב, נאה מצידו, שכן ידוע לנו עד כמה מעט הוא זקוק לידידותנו, אך אנו נשקול לקבל את הצעתו. כי יודעים אנו שאם נסרב, עלול לבוא האדם הלבן עם רובים ויקח את אדמתנו. איך תוכלו לקנות או למכור את השמיים? את חמימות האדמה. הרעיון זר לנו. אם איננו בעליהם של רעננות האוויר או נצנוץ המים, איך תוכלו לקנותם מעמנו? אנו נחליט בזמננו. כל חלק מהאדמה זו קדוש לבני עמי. כל מחת אורן בוהקת, כל חוף חולי. כל הערפילים באובי היער, כל קרחת יער, כל זמזום חרק. קדוש בזיכרונם של בני עמי. אנו יודעים כי האדם הלבן אינו מבין את דרכנו. כל חלקת אדמה זהה עבורו לאחרת, שכן הוא זר, הבא בלילה, ולוקח מן האדמה את מה שהוא צריך. הארץ אינה אחותו, אלא אויבתו, וכאשר כבש אותה, הוא נע הלאה. דלגת לנאום ארוך. אין מקום שקט בערי האדם הלבן. אין מקום להזין לעלי האביב או למשק כנפי חרק. מהו טעם החיים אם אין אדם יכול לשמוע את המיית התור או את ויכוחי הצפרדעים סביב האגם בליל? האדם האדום, אינדיאנים, מעדיף את הצליל הרך של הרוח שהצטללה מגשם בצערי יום, או שבוסמה במחתי אורן. האוויר יקר לאדם האדום, שכן הכל חולקים את אותה נשימה. החיות, העצים ובני האדם. אם אחליט לקבל את הצעתך, אציב תנאי. האדם הלבן חייב להתייחס לחיות הארץ הזו כאחיו. אני פרא, ואינני מבין דרך אחרת. חזיתי באלפי בפלוז, נרכבים במישור, נטושים על ידי האדם הלבן שירה בהם, מרכבת חולפת. אני פרא, ואינני מבין מדוע סוס הברזל המאשן, חשוב יותר מהבפלו שאנו הורגים, רק כדי להישאר בחיים. מהו האדם ללא החיה? אם כל החיות היו נעלמות, נכחדות, האדם היה מת מבדידות גדולה של הנפש והנשמה, כי את מה שקורה לחיה, קורה לאדם. כל הדברים קשורים זה בזה. מה שקורה לארץ, קורה לבני הארץ. הנאום הזה נורא יפה, אני מציעה לכם לגגל עליו. אני ממש מתפתה להמשיך לקרוא עוד קצת. כן? עוד קצת? טוב. הנאום של צ'יף סיאטל. דבר אחד אנו יודעים שייתכן ויום יבוא והאדם הלבן יגלה גם כן. אלוהינו הוא אותו האל. אתם עלולים לחשוב כי הוא בבעלותכם, כפי שאתם רוצים להיות בעלי האדמה, אך אינכם יכולים. ארץ זו יקרה לו, ולפגוע בה משמע לבזות את יוצרה. גם האדם הלבן יחלוף מן העולם, אולי מהר יותר משבטים אחרים. המשך לזהם את מיטתך, ויום יבוא ותחנק בפסולת שלך. כאשר נשחט את הבוף הלא האחרון עד תום, כאשר יאולפו כל סוסי הבר, כל פינות הסתר של היער, יהיו כבדות מריח של המון אדם, ונוף הגבעות הבשלות יחוסה בסבך של חוטים מדברים, איפה הסבך? איננו. היכן הוא הנשר? איננו. ומה פירוש להניח לציד ולליקוט? זה יהיה סוף החיים בתחילת ההישרדות. ואז הוא ככה מסיים עם איזושהי ברכה. אם נמכור את אדמתנו, אהבו אותה כשם שאנו אהבנו אותה. דאגו לה כשם שאנו דאגנו. החזיקו בזיכרונכם אותה כשם שהייתה שקיבלתם אותה מאמנו. ועם כל כוחכם ולבכם שימרו אותה לילדיכם ואהבו אותה. דבר אחד אנחנו יודעים, אלוהינו הוא אחד. אדמה זו יקרה לנו. אפילו האדם הלבן אינו יכול להימלט מן הגורל המשותף לכל. וואו, חזק. כשאנחנו שומעים את המילים האלה שנאמרו לפני הרבה מאוד שנים, ואנחנו עומדים היום בעידן חדש, ואנחנו מושפעים כבני אדם מאותם הכוחות שהשפיעו על בני אדם לאורך כל שנות קיומם, אותם הכוחות משפיעים עלינו, הכוחות של החמדנות, הטינה, הבורות, והכוחות של האהבה, החמלה, החסד. היכולת של הלב שלנו היא מאוד מאוד טובה. יש לנו גמישות גדולה להיסגר ולהיפתח. זה המקצב של הלב. הוא נסגר ונפתח, זה מה שמשאיר אותנו בחיים. אבל מתישהו, אנחנו מוזמנים ומוזמנות לפסוע בתוך החיים שלנו כ-first hand people. גם בנוגע לארץ הפנימית שלנו וגם בנוגע למה שנקרא הארץ שם בחוץ. ומה זה אומר? כשהבודה לימד את הדרך שלו שמובילה אל החופש, הוא לימד את המדיטציה כחלק מהנתיבים של הדרך הזאת. אלה נתיבים מאוד מאוד חשובים, אבל הם קשורים באופן הדוק ובלתי נתיק מנתיבים נוספים, כמו למשל הנתיב של הפעולה הנכונה. הרי שמתם לב פה שדיברנו על מדיטציה ואיך לגשת לנוף הפנימי שלנו, דיברנו על הגישה, נכון? מה זו הגישה הזאת? הגישה הזאת קשורה לאופן שבו אנחנו רואים, חווים, מסתכלים על עצמנו, על אחרים, על העולם, והתוצאה שלה היא פעולה. מהי הפעולה הנכונה בעולם? אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה הייתה עושה אהבה? שאלה קטנה, קטנה, פשוטה. כשאנחנו מוזמנות ומוזמנים לפתח ולטפח איכויות שנקראות בשפה הבודיסטית, משכנות נאצלים, או משכנות שהופכים אותנו לאצילים, אהבה, חמלה, הידידות העמוקה, השמחה, האיזון הפנימי העמוק. אנחנו מתבקשים להבחין מה חסר ומה עודף, ומה עלינו לעשות עכשיו. המבט הצלול חושף בפנינו את דפוס ההתנהלות שלנו. איך משפיע הדפוס של ההתמכרות, הדפוס של החמדנות, הדפוס של הבורות, הדפוס של הטינה, איך הם משפיעים על העולם בפנים ועל העולם בחוץ? איך הם משפיעים? שמעתי לא מזמן שקנדה שלחה לפיליפינים, אפרופו, ספינה ענקית מלאה, הייתה אמורה להיות מלאה בקבוקי פלסטיק למחזור, ושהספינה הזאת הגיעה לפיליפינים, התגלה שיש שם פשוט זבל, מלא מלא פלסטיק, לא למחזור, או דברים אחרים שאי אפשר, חיתולים, כל מיני, את כל הג'אנק של קנדה, את הג'אנק של קנדה יצרה בכמה ימים אולי, ספינה שלמה, יאללה, בוא נקבור אותה באיזה מקום אחר. והפיליפינים סירבו לקבל את הספינה הזאת, והתחיל מסע ומתן שלם ובלגן ועניינים וסיפורים, בסוף הם שלחו את החזרה. עכשיו תסתכלו רגע על ה... רק על התנועה הזאת. הניסיון הפנימי שלנו גם כן לשנע את הג'אנק שלנו לאנשהו אחר. טוב, אז בוא נקבור אותו איפשהו. בוא נשלח אותו לחלל. בוא נזרוק אותו רחוק בים. מדהים, לא? מדהים. אנחנו כל כך מפחדים מצד אחד מההפרשות הטבעיות שלנו, ובונים מערכות שלמות של צינורות מתחת לאדמה כדי שיזרימו אותם לים, כשבכל מיני אלפי שנים השתמשו בהם כדי לדשן את השדות וכו', יש מעגל כזה בדיוק כמו עם החיות. ומצד שני, בפלסטיק שלנו אנחנו לא מתביישים. יודעים שאף פיסת פלסטיק שאי פעם יוצרה לא נעלמה. כן. יש לזה השלכות מאוד מאוד עמוקות. כן. החלקים האלה בתוכנו, שאנחנו לא מוכנים לראות אותם וקופצים עלינו. ובעצם הופכים את החיים שלנו ממה שיכול להיות גן עדן למדבר שממה. ומה דרוש? מה דרוש מאיתנו כבני אדם כדי שנסכים להסתכל, כדי שנסכים לראות נכוחה מה צריך לפתח, לטפח, ומתי ואיך לקום ולעשות את הפעולה הנכונה בעולם. מה זאת הפעולה הנכונה? הפעולה שמפחיתה סבל, שמפחיתה מצוקה, שתורמת לאיכויות הלב, זה נורא פשוט. הרבה פעמים אנחנו יכולים לטעות ולחשוב, או שאנחנו קטנים מדי ומה כבר ההשפעה שלנו בעולם הזה, נכון? רק אני מול כל הדבר הענק הזה, שנקרא משבר עולמי, התחממות גלובלית, רק אני מול הצונמי הפנימי הזה שלי, מה אני כבר יכול לעשות? זה החיים שלי, זה סיפור החיים שלי. התחלתי עם היסטוריה מחורבנת ואין מה לעשות. כן? לפעמים אנחנו יכולים לטעות ולחשוב שזה לא שייך אלינו, תכלס, זה לא קשור אלינו. זה לא בחצר האחורית שלי, אז יאללה. שמישהו כבר יתמודד עם זה. שמישהו אחר כבר ינקה אחרינו את הזבל שלנו. זהו, שלא. We are the ones we've been waiting for. אף אחד לא הולך לנקות אחרינו. אולי זה חדשות טובות, אני יודעת. אבל זה מחזיר אותנו לשאלת העצמאות. הרבה מאיתנו חיים את החיים האלה עם תחושה מאוד מכאיבה של ניתוק, של פירוד. אנחנו שואלים את עצמנו, אולי באופן מודע ואולי באופן לא כל כך מודע, למי או למה אנחנו שייכים. למי או למה אנחנו משתייכים. אולי לא כל כך מוצאים את התשובות. אולי המשפחה הגרעינית שלנו זה משפחה שאנחנו פחות מרגישים שייכים באופנים עמוקים. אז יש קרבת דם, אוקיי. ונעשה הרבה דברים בשביל האנשים הקרובים אליהם. אבל משהו בפנים ממשיך לחפש אחר השבט, האבוד. זאת חוויה מאוד מאוד מוכרת. ועדיין המגויסות הזאת שלנו למען המשפחה, הוא נקרא לה גרעינית, היא מאוד יפה. יש פה תנועה מאוד יפה של הלב. ואמא תרזה אמרה על זה, הבעיה עם העולם, שאנחנו מסרטטים את גבולות המשפחה שלנו קרוב מדי. אז זאת הזמנה, פרופו איכויות הלב, והעבודה המקסימה והאמיצה והסיזיפית לפעמים מרגיש, אבל היא לא סיזיפית, שאנחנו עושים עם האיכות הזאת של לב, להגדיל את גבולות המשפחה, לסרטט אותה יותר רחוק, יותר רחוק, כדי לפתח את ה-care, כדי לפתח את האכפתיות. ומה אם נשנה את נקודת המבט עד כדי כך, ונכלול את כל העולם בתוך המשפחה הזאת שלנו? כל העולם, הכוכב הזה, הוא חלק מהמשפחה שלי. אז איך אז הייתי מרגיש או מרגישה אם היה עולה לו החום? בכמה מעלות? ביג דיל, 2-3 מעלות, הגיע ל-40. וואו, רופא, מהר. משהו יוצא משליטה כאן. היה אכפת לנו. מה אנחנו צריכים כבני אדם שיהיה אכפת לנו? כי העולם הזה, באופן מקסים ופרדוקסלי, הוא גם אנחנו וגם שלנו, וגם לא. גם כן וגם לא. אנחנו והעולם אין שום הבדל. אין שום הבדל. ואותו היחס שנתייחס לחיות, האם נראה אותם למשל כמוצר צריכה? אותו היחס שנתייחס למה שנקרא מחצבים, האם נראה אותם כמוצר צריכה? אותו היחס שנתייחס לרצונות העמוקים שלנו, לכמיהות שלנו, האם נראה אותם כהפרעות בדרך, בדרך אל מה שמכרו לנו שזה העושר? ואם אני רק מספיק יהיה חזק, אני אצליח להכחיד ולעשות את מה שנקרא פיתוח, לקחת שטח טבע וליישר אותו, לפתח אותו בתוכנו, ליישר, לשים עליו אספלט, לעשות אותו נקי. ומה אנחנו מפסידים באופן הזה? מה נגזל מאיתנו שהוא הזכות המולדת שלנו כבני אדם? האושר, היופי, החופש. אנחנו יצורים עמוקים עד אין סוף. לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו. ואנחנו זקוקים לכל האספקטים של הבינג שלנו כדי להתקיים. בלי העצים אי אפשר להתמיר את הזבל שלנו, את הפליטות, את הגזים. אי אפשר בלעדיהם. בלי המבט החומל פנימה, אי אפשר להתמיר את המקומות הכואבים שלנו. ובלי ההחלטה הנחושה לעשות מעשה בפנים ובחוץ, אי אפשר לחיות חיים שראויים לקרוא להם חיים. אז אנחנו מוזמנים כבני אדם אוטונומיים, עצמאיים, first hand people, יד ראשונה, אותנטיים, אורגינליים, אמיתיים, לא לקנות את מה שמוכרים לנו. להסתכל פנימה, לראות מה קורה, מה קובל אותנו, מה משחרר אותנו, מה המחירים של ההיקבלות הזאת, בעד מה אנחנו מוכרים חלקים מעצמנו? מה המחיר? והבודה אמר כבר לפני 2600 שנה, אל תאמינו לי. אל תאמינו לאף אחד שמדבר איתכם מילים יפות רק בגלל שהמילים האלה יפות. אל תאמינו למה שכתוב לכם בכתבים הקדושים, רק כי זה כתוב שם. אפילו לזקנים החכמים שלכם אל תאמינו. אפילו למחשבות שלכם, זה נשמע לי נכון, אל תאמינו. תאמינו רק אחרי שבדקתם את זה היטב היטב, בחוויה שלכם, בהתנסות שלכם, בניסיון שלכם, מה קובל ומה משחרר, מה מזין את הלב שלכם, ומה אותם אותו, מה גורם לתהליך של גן עדן, ומה גורם למדבור. ואנחנו יכולים מתוך זה לשאול את עצמנו, למי או למה אנחנו משתייכים באמת, ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל זה. מהי הפעולה הנכונה בעולם? אז אני רוצה לסיים בעוד ציטוט קטן של אדוארד אברט הול, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And because I cannot do everything, I will not refuse to do the something that I can do. What I can do, I should do. And what I should do, by the grace of God, I will do. אז בואו נשב עם המילים האלה עוד כמה רגעים יחד. ובואו נזמין את עצמנו לאהבה העגולה, לחידוש הברית, בינינו לבין מה שיקר וחשוב ומזין ונכחד, או תכף נכחד. ומה אנחנו יכולים לעשות בתוכנו כדי לתמוך בחיים, בפנים, בחוץ, בכל מקום.